אנחנו בפרק ג' מתחילים סוף סוף אסכולס של חסידס. אז באמת יש פה כמה נקודות מאוד מאוד חשובות, וכדרגן של אסכלות של חסידות, אז בסוף זה מסתיים בהתעוררות לעניין של אבוידה, אז זה באמת מאוד חשוב. אומר בפרק ג' כך, אנחנו כבר למדנו שיש שלוש בחינות בנפש, הן נקראות נפש, רוח ונשמה. כן, מי שיש לו ידיעות רחבות, אז חז"ל אומרים חמישה שמות נקראו לה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ובפרט כפי שהרבי מדגיש, שגם יחידה, למרות מה שלפעמים אפשר היה להבין לא כך, אז מהביטוי הזה של חז"ל חמישה שמות נקראו לה, משמע שגם היחידה זה לא עצם הנפש. זה שם לעצם הנפש, אבל זה לא עצם הנפש ממש. מכל מקום הוא מדבר על שלושת הבחינות שנקראות נפש, רוח ונשמה, וכל אחת מהן כלולה מ-10 בחינות. על הביטוי הזה שכל אחת משלושת המדרגות, נפש, רוח ונשמה, כלולה מ-10, צריך להדגיש, ובמיוחד נצטרך להדגיש את זה כשנגיע לפרק י"ב, ששם הוא אומר שהנפש היא כלולה, שזה כמעט אותו הלשון, ששם הוא מדבר על זה שיש, שעשר כוחות הנפש הן, איך הלשון, מהותה ועצמותה של הנפש, או משהו בסגנון כזה, אז זה כמובן שצריך ביאור. מכיוון שאנחנו הרי למדנו בפרק הקודם, שהנפש היא חלק אלוקה ממעל ממש, ושהוא נופח אותה מתוכיותו ופנימיותו. אז ודאי שאי אפשר לתאר את תוכיותו ופנימיותו של הקדוש ברוך הוא בצורת 10. שם מלאך גאות לבש, הוא לבש את הלבושים של הספירות, הוא לבש אותם. אבל זה לא הוא. ולכן הוא אומר, הוא רומז כבר, איך זה נהיה שיש בנפש את 10 כוחות הנפש, באמת שדיברנו על זה בפרק הקודם גם, כשדיברנו על האופן שבו יורדות הנשמות למטה, אז אמרנו שאת 10 ספירות של עולם האצילות, הן עוברות באופן שנקרא התלבשות, מה שאין כן את הספירות של העולמות האחרים, הן יכולות לעבור באופן של מעבר בעלמה, אם זה מדובר על נשמות הגבוהות. כאשר הנשמה עוברת באופן של התלבשות את 10 הספירות של עולם האצילות, אז אם נדמה לעצמנו שכל ספירה כזאת היא כמו מין נניח זכוכית שצבועה בצבע אחר, אז האור שיוצא ממנה הוא כצבע הזכוכית שהוא עבר. זאת אומרת, אם זה כמו י"ג נפה שהיו, או י"ג פרוחות שהיו בבית המקדש, אז כל פרוחת וכל נפה היא מצמצמת לפי מהותה, וכשמה שעבר אצלה עובר דרך נפה אחרת, דרך מסננת אחרת, או דרך מסך אחר, אז הוא יוצא עוד פעם כפי המסך הבא בתור. וכך, כאשר הנשמות עוברות דרך 10 ספירות, זה גורם כתוצאה מההתלבשות הזאת ב-10 ספירות, שיהיו את אותן 10 כוחות בנפש עצמה. זה בעצם הנקודה של העניין. וזה מה שהוא אומר כאן, והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, כלולה מ-10 בחינות, כנגד 10 ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. והוא מוסיף לנו גם כאן פרט מאוד מאוד חשוב, שהן נחלקות לשתיים. והנקודה הזאת שה-10 ספירות נחלקות לשתיים, זה נקודה מאוד מאוד מהותית, ובעצם ממנה אנחנו לוקחים את כל ה... נקרא לזה הכיוון שלנו בעבודת השם. מה זה נקרא עבודת השם? בפרט עבודת השם שעל פי חסידות, היא בעצם מיוסדת על אותו פסוק שאומר דוד המלך לשלמה, כך כתוב בדברי הימים, הוא אומר לו, ואתה שלמה וני דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. זאת אומרת, כדי להגיע לעבודת השם, שעיקרה של עבודת השם, לפחות בזמן הגלות, עיקר עבודת השם הוא במעשה בפועל, והמעשה בפועל הזה צריך להיות מונהג וממולא ומואר על ידי המידות, אהבה ויראה ודומיהן, וענפיהן, כפי שהוא קורא לזה כאן. כדי שתהיינה המידות, זה צריך להתחיל מידה את אלוקי אביך. וזה בעצם, אפשר להגיד, המסר המרכזי של הפרק הזה. חוץ מכל העניינים שאותם צריכים ללמוד ולהבין ולהפנים, אבל המסר כמסר, כהוראה בעבודת השם, צריך לדעת שכאן הפרק הזה מדבר על עניינה של הדעת ותפקידה בהולדת המידות. אז הוא אומר, והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו נפש רוח ונשמה, כלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים שהן שלוש אימות ושבע כפולות. שלוש אימות פירוש חוכמה, בינה ודעת, ואותן שבע כפולות הן שבעת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת וכו'. לגבי הביטוי הזה, למה הוא קורא להם דווקא שבע כפולות, ישנם הרבה פירושים, אבל בעצם אין פה, לא ראיתי מאף אחד מהפירושים האלה שנושא בתוכו איזשהו מסר מבחינת התוכן של העניין. הוא פשוט מצטט את הלשון כפי שמובא בספרים. יש פירושים שמדובר על שיש במידות שינוי מקטנות לגדלות, יש אופן כזה שמדבר על זה שיכול להיות אפילו מידות באופן שיהיה להם יניקה באופן ההפוך מהם, זה לעומת זה כמו שהוא ידבר בפרק ו', ועוד כל מיני פירושים שישנם, אבל אני, למען האמת, אני עדיין לא הבנתי למה נפקא מינה? כאילו, מה זה נוגע לעניין שהוא מדבר עליו כאן? הוא רוצה להגיד לנו שיש שלוש אימות, זה נושא תוכני. שלוש, שבע מידות, בסדר, אז קוראים להם כפולות. ויש לזה כל מיני הסברים למה, אבל עיקר העניין שזה הפעולה של המידות שהיא תולדת המוחין, זה עיקר מה שחשוב לנו לדעת. מה זה קשור העניין הזה של הכפולות? אני עדיין לא מצאתי פירוש שקושר את העניין הזה שהמידות נקראות כפולות למשמעות שלהם, נקרא לזה. כי קטנות וגדלות יש גם במוחין. אז מי שימצא הפירוש, אני אשמח. מכל מקום, אחרי שהוא דיבר על זה שזה כך בספירות, אז כך גם בנפש האדם. נפש האדם גם היא נחלקת לשתיים, אנחנו מדברים על כוחות הנפש ולא על עצם הנפש, כפי שכבר הזכרנו. הכוחות של הנפש, כוחות הנפש נחלקים לשני חלקים שונים. יש שכל, ויש מידות. בספירות זה נקרא ג' ראשונות וז' תחתונות, עוד כל מיני ביטויים שיש. בנפש זה פשוט שכל ומידות. הוא מסביר, השכל כולל חוכמה, בינה ודעת. ישנן כוחות שונים, המכנה המשותף של כולם, שהם שייכים לתחום של מה שנקרא שכל, והשמות השונים מאפיינים תכונות שונות וכוחות שונים, והסך הכל שכולם שכל. אנחנו עוד נלמד, בעזרת השם, ישנם מקומות שהוא מסביר יותר בעריכות, מה מהותה של החוכמה בדווקא, מה מהותה של הבינה, במה היא שונה מהחוכמה, במה היא שונה מהדעת. על עניינה של הדעת הוא יסביר כן בהמשך של הפרק שלנו, דעת זה עניין של התקשרות עם הדבר, התחברות עם הדבר, להוריד את זה שיהיה מזה תולדות ותוצאה, זה עוד נדבר בעזרת השם. והמידות, אחרי שהוא דיבר על השכל, המידות הן אהבת השם, ופחדו ואירתו, כן, כי זה שני דברים שונים, ולפערו, חולו, גם קודם הוא אמר חולו אחרי התפארת. מכיוון, למה הוא לא מזכיר את המידות הבאות בתור? מכיוון שהם ענפים, של השלוש המרכזיות. השלוש העיקריות זה חסד, גבורה ותפארת בספירות, אהבת השם בצד אחד, יראת השם או פחד השם זה בצד השני, ולפארו התפארת, מידת התפארת שעניינה התקללות, זה האמצע, זה הממוצע בין שניהם. אז אחרי שאנחנו מבינים שיש שכל ומידות, אז מסתבר לנו שיש גם שייכות וקשר בין בין העשר כוחות הנפש האלה. השייכות בין עשר כוחות הנפש היא כזאת, שהחלק הראשון שנקרא מוכין או אימות ומקור למידות, אז הם נקראים מקור והמידות הם התולדות. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שכאשר אנחנו נשאל לגבי כל אותן המצוות שהן מה שנקרא חובות הלבבות, ואנחנו נשאל כיצד ייתכן לצוות אותי על אהבת השם. אהבה זה רגש בלב, זה לא איזה מעשה שדורשים ממני לעשות או שלא לעשות. זה גם לא דיבור שאומרים לי לדבר או לחדול מלדבר. אפילו לא הרהור שאומרים לי להרהר במחשבות כאלה, ועל מחשבות כאלה אני צריך לעצור ולא לחשוב כי הם הרהורים אסורים. פה מדובר על רגש. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים ללמוד ולהפנים ולהבין שהרגש יש לו מקור. נכון, אני מצווה על אהבת השם. אני לא יכול להחליט שאני אוהב את השם. אני צריך לעשות פעולה כדי לאהוב את השם. וכך גם בעירה, וכך גם בכל אותן התכונות, כך גם בכל אותן המצוות, כך גם בשימוש בכל אותם כוחות הנפש ששייכים לרגש, כך זה בנפש של האדם, זה נקרא רגשות. הרגשות האלה יש דרך איך להביא אותם. והדרך היא דרך של התבוננות. על ידי שאני לומד ואני מתבונן, איך היא הדרך לאהבתו, שואל הרמב״ם? כשהתבונן, הדרך היא דרך של התבוננות. וזה מה שאומר דוד המלך לשלמה, דע את אלוקי אביך, כדי שעל ידי זה יוכל להיות ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה, דיינו עבודת השם, כפי שהיא ממולאת באותן המידות הרצויות. והמידות שהן אהבת השם ופחדו ויראתו לפארו כולו, וחב"ד נקראו אימות ומקור למידות. מדוע? כי המידות הן תולדות חב"ד. מדוע החב"ד נקראו אימות ומקור למידות? כי זה האמת, כי המידות הן התולדות שלהם. קצת מעניין הביטוי, אבל... וביאור העניין. כיני השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל, כל דבר נקרא בשם חוכמה, כוח מה. למי נפקמינה שהשכל שהוא המשכיל כל דבר, למי נפקמינה שהוא נקרא בשם חוכמה, זה אני פשוט צריך לדעת, זה איך אומרים, התמצאות במרחב. אבל למי נפקמינה שהוא נקרא כוח מה? מה זה תורם לנו לעניין? בפרט שכשהוא רוצה לדבר אחר כך על הבינה ועל הדעת, הוא לא מוסיף עוד תארים נוספים. וישנם תארים. אז יכול להיות שהנקודה, וזה ממש בדרך רמז באלמה, אבל אנחנו יודעים שהכוחות האלה שהן באות מזה שהנפש עברה דרך עשר ספירות, עשר הספירות נקראות גם סדר השתלשלות. והן נקראות סדר השתלשלות כיוון שהן אחוזות זו בזו כחוליות בשלשלת. וכאשר מספרים לנו שיש עשר ספירות והן אחוזות זו בזו כחוליות בשלשלת, מיד מתעוררת השאלה על מה תלויה כל השלשלת. שהרי החוכמה מאין תימצא. ואם כך, הרי שגם המלכות, שהיא החוליה האחרונה, בעצם תלויה באוויר. תולה ארץ על בלימה.
למה? המלכות תלויה
בעמידה
שלפניה, ביסוד.
מה זה עוזר?
אז יש לה על מה ככה להישאר.
כן, אבל... אבל...
אין לה על מה.
אז הכל הולך. אז נכון, היה, מי זה היה שאמר את זה? אולי רב זושה מהניפולי, הוא אמר. הוא אמר שההבדל בינו לבין משפחתו, בני ביתו, שלמה הוא מאושר והם מסכנים, כי חז"ל הרי אומרים שהוא תלוי בו, הם תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. אז הם תלויים בו, אין להם הרבה הרבה על מה לשמוח. אבל הוא תלוי על מי שאמר והיה העולם, מה יכול להיות יותר בטוח מזה? אבל, והנה חינמי שגם לגבי עשר ספירות יש כזה צורת הסתכלות. שכל אחת תלויה בזו שמעליה. אבל על מה הכל עומד? הכל עומד על הביטול של ספירת החוכמה. מכוח הביטול של ספירת החוכמה, הכוח הזה של הביטול, הוא בעצם זה מה שמחזיק, הוא בעצם הנקודה שעליה עומד כל סדר ההשתנשנות. זה החוכמה מאין תימצא, החוכמה אין לה השגה, זה לא הילה ועלול, היא לא יודעת מאיפה היא באה, וכדי להיות מסוגלת לקבל מבחינה כל כך עליונה, החוכמה צריכה להיות בתכלית הביטול. דברנו כמה פעמים על המשל הזה של וקום. אין, יש לך משהו, אתה רוצה לתלות אותו, אז אתה יכול פשוט עם וקום. אתה, למה, על מה מחזיק הוואקום? בגלל שאין בו כלום. הריקנות היא זו שגורמת את החיבור. חוכמה מהותה שהיא תמיד כלי ריק. ולכן חכמי ישראל הם נקראים תלמידי חכמים. הם לומדים את התכונה הזאת להיות בביטול מוחלט, הם לומדים אותו מספירת החוכמה בעצמה. ולכן איזה הוא חכם? הוא לומד מכל אדם, הוא כל הזמן מקבל. וכיוון שהוא כל הזמן מקבל, הוא כל הזמן קשור. ויותר מזה הוא גם כל הזמן משפיע, כי הוא נשאר ריק כל הזמן, כי אחרת הוא כבר לא מחובר יותר. זה שייך פה, כי כשהוא מתאר לך את כל הסדר השתלשלות, לא, הוא מזכיר שיש 10 ספירות, מזכיר שיש 10 כוחות הנפש, והם תלויים אלו באלו, ועל מה עומד הכל?
שכל אדם. לא מדבר כרגע על ספירות של
מציאות. נחינמי. אבל הוא כבר אמר קודם, ואנחנו מכירים את העניין הזה מאוד מקורות. הרעיון הוא שזה שהם מקבילים, זה לא רק זה שהם מקבילים, מקבילות הלולאות. כי מקבילות אנחנו יכולים להגיד שגם זה לעומת זה עשה אלוקים. ושם בקליפה זה ודאי לא עובד ככה. כמו שנראה בפרק ו'. אבל כן חשוב לדעת שהנפש מושרשת בזה שבמהותה ועצמותה היא דבוקה כל הזמן בקדוש ברוך הוא. זה לגבי, זה נכון, ולכן מה? אבל עכשיו הם כבר השתלשלו, הם כבר פה, כבר הולך פה בן אדם למטה. זה כבר לא איזה 10 חוליות שמחוברות ומחפשות מי שיחזיק אותם. יש פה כבר בן אדם, והוא כבר נמצא כבר כאן, והוא הולך כאן, על איזה ביטול מדובר? אז זה באמת מוסבר בחסידות, וגם בתניה הוא מביא את זה, אני חושב, בפרק ח', אולי בעוד מקומות, שיש הערת אור אין סוף בנשמתו של כל יהודי, כיוון שלכל יהודי יש בו בחינה של חוכמה. והערת אור אין סוף הזאת שנמצאת בנשמתו של כל יהודי, דרך החוכמה שבו מגיעה מחוכמה דאצילות ולמעלה בקודש, לעצמותו יתברך ממש. ובזה הוא מתרץ גם איך כל יהודי, למרות מה שלמדנו בפרק הקודם, שהוא דיבר שם על ממוצעים ועל רבה ועל ראש בני ישראל ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל בתכלס בעצם יש עניין כזה, שכיוון שיש חוכמה בנשמתו של כל יהודי, זה הדרך שחוכמה של עשייה היא מקבלת מחוכמה של יצירה, שמקבלת מחוכמה של בריאה, ועד חוכמה דאצילות, ועד הערת אור אין סוף ממש שמאיר בחוכמה. אז לכן צריך להזכיר את זה, כדי להזכיר לנו שגם הנשמה, ואפילו הנשמה הנמוכה ביותר שנמצאת למטה כאן בעולם הזה, סוף כל סוף עודנה קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום, ומהותן ועצמותן הראשון, כמו שלמדנו בפרק הקודם. עוד פעם אמרתי, זה הכל בדרך אפשר, כי אחרת באמת לא מובן למה הוא צריך להזכיר לנו שחוכמה זה כוח מה. למה אין נפקא מינה, ולמה הוא לא אומר על בינה עם הבנים שמחה, ולמה הוא לא אומר על דעת, כל מיני דברים שיש להגיד על הדעת, וכך על כל יתר הספירות, הכוחות הנפש. דווקא על החוכמה בוער לו להגיד את זה, כי כנראה שיש בזה איזושהי חשיבות.
מה לכאן הביטול של שעושת הרצון, שמי שלמעלה, או שלא מחווה דעה ככה נגד, או אפתית לגמרי, מה זה הביטול של חוכמה? במה זה בא לידי ביטול? ששיא הביטול, הדוגמת הביטול של מיניה, צריכים לראות ולהכיר?
אחת הנקודות המרכזיות בביטול הזה, זה שהיא תמיד כלי ריק ומוכן לקבל.
כל אחד רוצה לקבל ידיעות ולהכיר ועוד דברים, זה לא
ביטוי,
זה
הדבר הזה,
רצון לקבל.
הרבה פעמים כשאתה מנסה להסביר למישהו משהו, אז במקום לשמוע מה שיש לך להגיד, הוא מנסה להסביר לך. וממה זה נובע? זה נובע מחוסר ביטוי. תלמיד שיושב בפני רבו, אז הוא צריך להיות צפתותיו נוטפות מור. מה זה אומר? שהוא בתכלית הביטול. הוא לא מחווה דעה, כל מה שהרב אומר נספג בו ונקלט בו, אחר כך בצא פני רבו, הוא כבר נושם קצת, הוא כבר יצא מהלחץ, ועכשיו הוא מתחיל לחשוב ולהקל ולהתווכח עם החברים שלו, שגם הם היו באותו ביטול, אבל פתאום כל אחד מבין אחרת. אבל כשהרב פה הם כולם אותו דבר. למה? בגלל הביטול הזה. ואת יש איזושהי נקודה כזאת בעצם הנפש של יהודי, שהיא תמיד עומדת, גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו התברך, אתה מכיר את הביטוי הזה. בעצם הנקודה הפנימית של היהודי היא תמיד בתכלית הביטול, זה אותו הסוך שמן, גם כשאין להמתך קול בבית, אז גם אותו הסוך שמן, אותה נקודה, היא תמיד קשורה בנקודה האמיתית.
אפשר גם לומר שזה שאומר חוכמה כוח, זה כמו שהוא מסביר בעצם את המילה. כי בהמשך, כל מידה שאומרת, כשקוראים לה בשם, זאת אומרת, החוכמה בינה ודעת, מתוך השם עצמו מובן מה התוכן של העניין. ולכן בבינה אומרת, הוא מתבונן במחשבתו, הוא מצחק בינה. אומר דעת, הוא מלשון התקשות להתחברות, ומביא לזה הוכחה. מה שאומר, כוח מה, מה הקשר בין כוח מה?
אז אתה אומר שבעצם מה שהוא רוצה להגיד זה לשלול את זה שלא תחשוב שמדובר פה על חוכמה במובן השכלי, אלא חוכמה באיזשהו מובן של ביטול. זה מה שאתה רוצה להגיד? אז למה הוא מביא כוח מה?
לא,
אתה משנה,
למה חוכמה קוראים
כוח?
מה תמון בשם חוכמה? למה חוכמה הוא נקודה הראשונה של השכל? למה הוא לפני בינה? בגלל שהוא כוח מה. בגלל שהוא הנקודה השכלית הראשונה שבה...
מי דיבר על נקודה שכלית שאומרים ביטול? כשהתלמיד יושב עם פה פעור מול הרב שלו, וכל כולו בטל בתכלית, בטל במציאות, איזה כוח שכלי אתה רואה שם? אחר כך, כשהוא יתפלפל במה שהוא שמע ויחזור את השיעור, יעשו חזורי על מה שהרבי אמר, אז פתאום יתגלה מי חכם יותר, מי חכם פחות, מי יודע מה להגיד, מי יודע, לא יודע מה להגיד. אבל עכשיו שהוא בתכלית הביטול, איזה חוכמה אתה רואה בו?
כן, הוא לא יכול לקלוט את המילה.
אבל אתה עוד לא יודע מי הוא מי.
בסדר.
אחר כך אתה תדע. בסדר. אז לכן הוא רוצה להגיד, שהדגש בחוכמה זה לא כל כך השכל שלה, אלא הביטול שלה. טוב. אז
מה שהוא אומר, שבעולם חוכמה נקרא מישהו די הרבה, כמו חוכמה בגויים תאמין. אין להם ביטוי, אבל השאלה הם הרבה ידיעה ממש.
טוב, זה דעת, אנחנו נראה אחר כך בהמשך, והבנה זה בבינה.
זה נקרא חוכמה, לכן אולי כאן הוא מדייק שזה משהו אחר.
לא, דעת קנית, יש ידיעו, מי שאוסף ידיעות, הוא ידען. מי שמבין טוב הוא תפסן, למדנו אתמול בשער הייחוד. אז יש תוארים מיוחדים לכל אחד. וחוכמה המייחד והמאפיין שלה האמיתי, חכם אמיתי הוא בתכלית הביטול. זה התואר האמיתי.
חכם גול, גם אם נקרא חכם, אין לו ביטוי.
טוב, שווה חקירה העניין, מה זה אומר אם ככה לגבי, מה זה אומר חוכמה, ולמה זה נקרא חוכמה אצל חוכמה בגויים תאמין. מכל מקום, יש לנו עוד כמה דקות, אז נקרא עוד טיפה. הוא אומר, הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה? וכשמוציא כוחו אל הפועל. זאת אומרת שאתה מבין שחוכמה זה דבר שהוא רק בכוח, רק בפוטנציאל, ואחר כך הבינה היא זו שמוציאה את הכוח אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה. המושכל בשכלו, אז כשהוא מתבונן, זה נקרא בינה. ושניהם ביחד, החוכמה והבינה, הן הם, אביהם, המולידות, אהבת השם, ויראתו ופחדו. בהמשך הוא גם יסביר מה תפקידה של הדעת בעניין. אבל בינתיים למדנו שחוכמה ובינה הם נקראים אביהם, לעניין זה שהם אלה שמולידים את המידות. ולכן זה היה חשוב, כמו שהדגשנו בתחילת הפרק, זה היה חשוב, זה חשוב לו להדגיש שכוחות הנפש של האדם נחלקים לשניים, ישנה חלוקה ברורה בין אלה שנקראים אימות ומקור למידות, לבין המידות שהן התולדות של המוחים. וכמובן שכל זה, זה דבר שהוא מאוד חשוב להבנה במסגרת ספר התניא, שהוא ספר של הדרכה בעבודת השם שמיוסד על התבוננות בידיעת אלוקות, כי באמת הדרך שלנו להביא את עצמנו לעבודת השם בדרך הזאת, מיוסדת ומושתתת על העניין הזה של התבוננות בגדולת השם. וזה מה שהוא יגיד, אני מקדים את המאוחר, מה שהוא יגיד בסוף הפרק, שגם אם יהיה מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, זה עדיין לא העניין. העניין הוא דווקא שיעמיק דעתו, יקשר דעתו בחוזק ובהתמדה, ואז על ידי האב ואם, החוכמה והבינה, ידיעות המופלגות שלו באלוקות, או ההשגות וההבנות שלו המופלגות באלוקות, כך צריך לומר, על ידי זה, רק על ידי הדעת, הוא יוכל באמת להוליד אהבה ויראה אמיתית בנפש, מה שאין כן הוא יכול להיות חכם ונבון ואין לו את הדעת, ואז זה הכל, כל העבודה שלו היא רק דמיון. רק נדמה לו, זה מין התלהבות ריקה כזאת, אבל בתכלס, כשזה צריך להגיע לקיום המצוות שצריך להיות מתוך אהבה ויראה אמיתיות, זה לא מחזיק. ולכן זה כל כך חשוב בתחילת הספר הזה, שהוא ספר של הדרכה בעבודת השם, להסביר לנו באמת מאיפה אנחנו מקבלים את העניין. כשידרשו מאיתנו בהמשך, שיהיה לנו יראת שמיים, שידרשו מאיתנו אהבת השם, שידרשו מאיתנו שמחה, אנחנו נדע בדיוק מאיפה זה מגיע. זה מגיע מזה שיש בנפש האדם חלוקה ברורה בין המוחין שנקראו אימות ומקור למידות, לבין המידות שהם התולדות שלהם. מאיר. אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.